פסחים, דף למד דלת, מתחילים בעזרת השם, שמונה שורות מלמעלה, במילים אביי ברבין. אשרי אדם שזוכה לגור בארץ ישראל, ארץ הקודש. אשרי אדם שזוכה לעסוק בתורה בארץ הקודש. אנחנו נראה בעזרת השם את העמל, את היגיעה הרבה שעמלו הרבנים בבבל כדי ליישב קושייה חמורה מאוד ולא הצליחו ליישב אותה עד שהעבירו את הקושייה לרבי ירמיה בארץ ישראל. וכשרבי ירמיה שמע את הסברות, את התירוץ הזה ואת התירוץ ההוא, איך שדחו את כל התירוצים וגם תירוץ אחרון שעוד איכשהו הצליחו להעמיד, אבל זה מסתדר רק לפי דעה אחת, זה לא מסתדר לפי דעה אחרת, אומר, אתה יודע למה הם לא הצליחו לתרץ את השאלה? כי הם יושבים בארץ חשוכה, בבבל. בסנהדרין דף כ"ב, אותו רבי ירמיה מתבטא ואומר על הפסוק באיכה, פרק ג' פסוק ו', במחשכים הושיבני עם מיתי עולם, ככה מקונן ירמיהו הנביא. מה זה במחשכים הושיבני? מקום של חושך. זה התלמוד של בני בבל. אומר להם רבי ירמיה, אתה יודע, אומר רבי ירמיה לאותו תלמיד, אתה יודע למה הם לא הצליחו ליישב את הקושייה? כי הם יושבים במקום חשוך, בבבל. חבל שהם לא באים ללמוד תורה בארץ ישראל. אז הם יזכו שכל הקושיות יתיישבו להם בצורה הרבה יותר טובה. נלך לפי הסדר. קודם כל, ניכנס לבית מדרשו של רבא. לומדים שם מסכת תרומות, מן הסתם בעיון, מצוות התלויות בארץ. בבבל. אביי ברבין ורב חנניה ברבין תנו למדו מסכת תרומות בי רבא, בישיבה של רבא. רבא בר מתנה הייתה לו קושייה קשה מאוד במסכת תרומות. אז פגע בו, כשהוא פגש אותם, רבא בר מתנה, אז אמר לו, תגידו, מה ימריתו בתרומות דבי מר? בבית מדרשו של רבא, מה אמרתם? חידושים מיוחדים, תירוצים מיוחדים על מסכת תרומות. מיד הבינו שיש לו קושייה. אמרו לי, ומה יקש ילך? סתם ככה זה דרך ארץ, הגמרא מלמדת אותנו. מישהו בא לשאול אותך שאלה. תגיד, מה אמרו בשיעור? מה אמר הרב אהוב, איזה דברים הוא אומר? כנראה שהוא מתכוון לשאול משהו, אז קודם כל תנסה לברר מה הוא בעצם בא לשאול, אל תתחיל ישר לשפוך את כל השיעור כללי, מה שאמר הרב. תנסה לטעות על קנקנו, מה הוא מתכוון לשאול? מה, יש לך קושייה מיוחדת? אמר לו, קושייה? וואה, קושייה כבדת משקל יש לי. תנן, יש משנה מסכת תרומות, שתילי תרומות, נאמר כרוב, ששתלו אותו, כרוב של תרומה ששתלו אותו, שלפני ששתלו אותו, ככה, כרוב של תרומה שנטמעו, נטמע. לקח את הכרוב הזה, שתל אותו באדמה, שתלם. עכשיו, כרוב יש לו טבע, שאם אתה שותל אותו, גם כשהוא מוכן, הוא ממשיך לגדול. יש את, את השורש, אבל עליו מתווספים עוד ועוד עלים. הוא שתל אותו, והכרוב נקלט בקרקע. אומרת המשנה, הכרובים האלה טהורים מלטמא. למה? יהיו מחוברים לקרקע, הכלל הוא, מחובר לטהור, טהור. הקרקע היא טהורה, לא מקבלת טומאה. אז הכרוב שכעת מחובר לקרקע, כמובן כרוב זה דוגמה, זה יכול להיות עוד סוגי ירקות, הוא מחובר לקרקע, אז הכרוב הזה נהיה טהור מלטמא. עכשיו הוא לא מטמא יותר, אפילו שלפני כן הכרוב היה טמא, עכשיו הוא כבר נטהר מלטמא. והפלא הוא, ואסורין מלאכול. עכשיו, הבין רבא בר מתנה, שמה הכוונה אסורין מלאכול? למה? כי זה טמא. מצד הטומאה שבו. אז הוא מתפלא. וכי מאחר זה טהורין מלטמא, מה אסורין מלאכול? אם זה טהור, שזה לא מטמא יותר, אז מה פרוש? הוא נטהר חלקית? הוא עדיין קצת טמא? למה? או שהוא נטהר או שהוא לא נטהר. אמרו לי, לא זה הפירוש של המשנה. רבא הסביר לנו. אחי אמר רבא, הסיבה שאסורים מלאכול, זה לא מדברים פה על כהן. כהן ודאי מותר לו לאכול, כי זה תרומה טהורה. מהי אסורים מלאכול? אסורים לזרים. המשנה מלמדת שכשיש לך כרוב של תרומה טמאה, אז אם אתה שתלת אותו באדמה והוא נקלט, והוא נהיה מחובר לקרקע, התרומה יורדת ממנו, אבל התרומה לא יורדת, הוא נשאר תרומה. לכן, זה תרומה טהורה. לכהן מותר לאכול את הכרוב הזה. לישראל יהיה אסור, לזרים יהיה אסור לאכול את זה. ככה הסביר רבא. אבל רבא בר מתנא, גם את הפירוש הזה לא קיבל. מה יקמה שמלה? אז אם ככה אין שום חידוש פה במשנה. מה פירוש מה אין חידוש? ודאי שיש. הבן אדם שתל כרוב של תרומה בקרקע. זה נשאר עדיין תרומה? ואפילו שצומחים על זה עוד עלים? גידולי תרומה, תרומה? זה חידוש גדול. זה חידוש גדול, אבל זה כבר כתוב במשנה אחרת. מה, זה החידוש, גידולי תרומה, תרומה? תנינה, זה כבר כתוב במשנה אחרת, גידולי תרומה, תרומה. לא, אולי תגיד, תראה, לא רק שגדל על זה עלים, אלא מהעלים גדלו עוד עלים. זה החידוש, גידולי גידולים, זה גם יהיה תרומה. חי תמה שזה החידוש, גידולי גידולים, גם זה. מה יקמה שמלן? אתה מדבר על כרוב למשל, בדבר שאין זרעו קלה, שהזרע לא מתקלה, אלא להפך, הוא מתווספים עליו עוד עלים. הרי יש שני סוגים של ירקות. יש ירקות, כשאתה זורע אותם, אתה זורע הזרעים, הזרעים מתקלים, מרכיבים, ואז צומח, ירק חדש. אבל כרוב וכדומה, כשאתה זורע אותו, הוא רק הולך וגדל. הזרעו לא קלה, אלא מתווסף על הכרוב עוד ועוד. כאן אנחנו מדברים בדבר שאין זרעו קלה, כמו למשל הכרוב שלקחנו את הדוגמה. ומה אתה רוצה לחדש? שגידולי הגידולים, מה שגדל ממה שגדל, נשאר עדיין תרומה, אם הכרוב הזה בבסיס היה תרומה? וזה החידוש פה של המשנה. זה כבר כתוב גם כן במשנה מפורשת. עד נמי תנינה, לגבי טבל אמנם, לא לגבי תרומה. הטבל, דיינו, ירקות שלא הפרישו מהם תרומות או מעשרות, ולכן אסור לאכול מהם, אז גם אם אתה עכשיו הולך וזורע אותו, גידוליו מותרים רק בדבר שזרעו קלה. למשל, אדם לקח זרע של ירק, שלא הפרישו ממנו תרומות או מעשרות, זרע אותו באדמה. עכשיו, צמח ירק חדש. אני לא אגיד שהירק החדש הזה נאסר, כי הוא מגיע מזרעים של טבל שלא הפרישו מהם תרומות או מעשרות. לא. אלא, בגלל שהזרע התקלה, אז נגמר, ההיסטוריה שלו נגמרה, מעכשיו מתחיל פה ירק חדש. אנחנו פותחים כמו שנקרא דף חדש. מה אתה מדייק מזה? אבל בדבר שאין זרעו קלה, אפילו גידולי גידולים גם אסורים באכילה. אז אם לעניין טבל זה נשאר אסור באכילה, אז לעניין תרומה אותו דבר. אז כבר חידוש כזה גם כתוב. אז אביי ורב חנניה השתיקו. באמת לא ידעו מה לענות לו. ככה רבא הסביר. זה היה הסבר מצוין. על המשנה שכתובה, כתוב שם שתילי תרומות שנטמאו. היינו כמשל כרוב שנטמא, שהוא ברגע שהוא שתל אותם, אז כבר לא טמא, אבל מצד שני אסור לאכול את זה. אז אנחנו הבנו שלישראל אסור לאכול את זה. ואתה שואל, טוב, וכורה מה החידוש? עכשיו, אמרו לי, הם ראו תוך כדי הדין ודברים, שזה לא בדיוק שרב בר מתנא לא מבין את המשנה, לכן הוא בא לשאול אותם. אלא, לפי מה שהוא דוחה אותם כל הזמן, אז הם הבינו שהוא ישב על המשנה הזאת יסודי מאוד. הם אמרו לו, רגע, ואיך אתה הבנת את המשנה הזאת? אמרו להם, מי דשמיע לך בה? אתה כן שמעת תשובה? אמר לו, התשובה שמעתי. אחי אמר, רב ששת. היה גדול ביותר. רב ששת. הוא הסביר, מהי אסורים מלאכול? זה לא לישראל, אלא אסורים גם לכהנים לאכול. למה? למה זה אסור מלאכול לכהנים? רגע, בוא נבין מה מדובר פה. היה לי פה לדוגמה כרוב של תרומה טמאה. שתלתי אותו, הטומאה ירדה, הוא נשאר תרומה. למה שהכהנים יאסור להם לאכול את זה עכשיו? ששת אמר לנו, חידוש עצום ונורא. אוהיל ויפסלו לו בהסך הדעת. דבר של קודש? אסור להשיח דעת ממנו. אתה צריך כל הזמן לזכור ממנו. לשמור אותו מטומאה. ברגע שיסח את הדעת ממנו, הוא נפסל. כאן לקחת כרוב של תרומה, שתלת אותו והלכת, הסחת דעת ממנו, לכן הוא נפסל. זה התירוץ. תירוץ של רב ששת. גם כן מבבל. אז הגמרא דוחה גם את התירוץ הזה לפי דעה אחת. אניחא למאן דאמר, הסח הדעת פסול הגוף הוא. זאת אומרת, הסך הדעת, זה שהתרומה נפסלת, זה לא כי יש לי ספק אם זה תמה, אם זה נטמע או לא. גם אם ודאי שהוא טהור, עצם זה שהסיחו דעת ממנו הוא נפסל. אז שפיר, כאן, ברגע ששתלת את הכרוב, לדוגמה, נכון שבטוח שהוא נטהר מהתומעה שלו, עדיין, בגלל שהסך הדעת הוא נפסל. אלא למאן דאמר, הסך הדעת פסול תומעה, ולפי דעתו של רבי יוחנן, יש לי חשש, אתה צריך לשמור על התרומה, למה? שלא יתאמה. אני יודע, הוא ודאי שהוא לא נטמע, אני שתלתי אותו, כשהוא מחובר לקרקע הוא ודאי לא נטמע. אז אם ככה בסדר. אם הבעיה שבן אדם מסיח דעת, לכן התרומה נפסלת, כי אני חושב שאולי זה נטמע, פה אין שום סיבה שאני חושב שאולי זה נטמע. כשזה מחובר לקרקע זה לא יכול להתאמע. מחובר לקרקע. אז אם כן, מה יקלה מימר? למה שיעשו לאכול את הקרוב הזה? את התרומה הזאת. לכן תכף הגמרא תביא את התירוץ של רבי ירמיה, שהוא תירץ את המשנה הזאת בצורה נפלאה ביותר, גם לפי דעתו של רבי יוחנן, שסובר שהפסול של הסך הדעת, זה כחושבים שמה זה נטמע. אבל לפני כן הגמרא נכנסת לסוגיה של הפסול של קודשים או תרומה נפסלים בסך הדעת. נטמע. הסך הדעת, זה שזה פוסל, במקרה שלנו תרומה, רבי יוחנן אמר, כן, אנחנו חושבים אולי הדבר הזה נטמע, לך תדע. זה פסול תומה, ויש פה חשש שלה זה נטמע. רבי שמעון מלקיש אמר, לא, זה לא פסול, זה לא סף, נפסל כי חושבים שמה זה נטמע, אלא פסול הגוף אבי, זה פסול של, של דבר הקדושה בצורה ודאית. עכשיו, מה הם מתכוונים, מה הוויכוח? רבי יוחנן אמר, פסול תומה אבי, אתה השגחת על התרומה הזאת? לא, הסחתי דעת, אולי באותו זמן זה נטמע. יכול להיות. עכשיו, יש לי אפשרות שזה בוודאי לא נטמע. איך? שאם יבוא אליהו הנביא זכור לטוב ויאמר שזה טהור, יטהרנה. הוא אומר, אני יכול להגיד לך ודאות שזה לא נטמע. כמו למשל היום בזמננו, מגלים שיש איזושהי מצלמת הבטחה שתיעדה את המקום וראו שאף אחד לא נגע. לא, זה לא נטמע. יבוא אליהו ויטהרנה, יתברר בצורה ודאית שזה לא נטמע. אז מה אם הסחתי דעת? אמר רבי יוחנן, אם אני יודע ודאות שזה לא נטמע, אז זה הסח הדעת, לא הסח הדעת, זה נשאר טוב, זה נשאר טהור, מותר לאכול את זה בתור תרומה לכהנים. רבי שמעון מלקיש אומר, אתה לא מבין, כאילו, אני חולק. אני אומר, שהסח הדעת זה הפסול. כי חלק מהתנאים, איך שומרים על תרומה, זה שלא מסחים ממנו דעת. הסחת דעת, אתה הפסדת את התרומה. פסול הגוף, אבל זה נפסל. גם אם יבוא אליהו ויתארנה, הוא יגיד לך, תשמע, אני אומר לך בוודאות שזה לא נטמע, אין שומעים לו. זה נפסל כפסול הגוף, זה לא קשור פה לטומאה. עכשיו, יש פה ויכוח בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש. מה הפסול של הסך הדעת? מביא רבי יוחנן קושיה לרבי שמעון מלקיש. איתו רבי יוחנן לרבי שמעון מלקיש. איך אתה אומר שהסך הדעת זה פסול, חותמת של פסול? אין דבר כזה. לא בגלל שאני מסתפק, אולי זה נטמע, אולי לא. זה פסול. כי זה נפסל, כי הסך הדעת, יש לי קושייה עליך. אתה יודע, יש בבית מקדש קודשים. יש מקרים מסוימים, קודשים שנפסלים, אבל זה לא פסול גמור. זה כזה מין 50-50 כזה, זה לא 100% בטוח. אז מה עושים? להקריב אתה לא יכול כי אולי זה פסול. לשרוף את זה, אתה לא יכול לשרוף קודשים שהם אולי בסדר. אז זה בשביל זה פתרון. מה היה הפתרון? רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, אומר, היה מין גומה חלולה בקרקע, לול קטן, היה בצד של המזבח, בין הכבש למזבח, במערבו של כבש, היה לכיוון היכל, ששם היו מניחים, היו זורקים, כל מיני עופות של פסולי חטאות העוף, שנפסלו, ושם היו ממתינים עד מחר בבוקר, ותעובר צורתם. מה זה תעובר צורתם? כאילו שהצורה שלהם תשתנה. אז זה לא שאתה מחכה שהצורה שלהם תשתנה, שזה יהיה ממשולש למרובע. לא. תעובר צורתם, הכוונה שזה יהיה פסול בפסול ודאי. עכשיו זה ספק, פסול, ספק, לא. ברגע שעובר על זה לילה, זה נקרא פסול לינה. נפסל באופן ודאי, זה ודאי הולך לשריפה. אבל בינתיים, צריך להשאיר את זה פה, באותו מקום חלול, בין הכבש למזבח. אבל מחורת, שזה נפסל בטוח, יוצאים לבית השריפה. המקום שמה שהיו שורפים קודשים פסולים. עכשיו, תגיד, איזה פסולים של חטאת העוף הניחו באותו לול, להמתין עד מחר, שיהיה פסול ודאי? לא מדובר פה על פסול ודאי, שהם כבר נפסלו היום פסול ודאי, כי אחרת תצרוף את זה היום, אתה צריך לחכות למחר שזה יהיה פסול בלינה. אלא כנראה מה מדובר פה? שלא שמרו על החטאת העוף הזה כמו שצריך, והוא נפסל בהסך הדעת. ומה הברייתא אומרת? אומרת הברייתא שצריך להמתין למחר ואז לשרוף את זה. למה להמתין למחר? אם הסך הדעת זה פסול הגוף, זה חותמת של פסול ודאי, כמו שאתה ריש לקיש אומר, רבי שמעון בן לקיש, תשרוף את זה היום. למה לחכות למחר? שזה פסול גם בלינה, זה כבר עכשיו פסול, במה? הסך הדעת. לא, הסך הדעת זה לא פסול ודאי. זה רבי יוחנן אומר. אבל ריש לקיש אומר שזה פסול ודאי. אז תשרוף את זה היום. קודשים שנפסלו פסול ודאי, שורפים אותם באותו יום, לא מחכים למחר. אתה יודע למה מחכים למחר? כי מחר קודשים נפסלים בכל מקרה, כי כל קודשים שלא היו על גבי המזבח, משך הלילה הם נפסלים, כמובן אחרי שחיטה. אז אם אתה רואה שמחכים עם זה למחר, זה אומר שהפסול הזה זה ספק. אז כנראה מדברים פה על פסול של הסך הדת, אתה רואה שפסול של הסך הדת זה פסול של ספק תומה, ולא של פסול הגוף, פסול ודאי. היא אמרת בשלמה, שהסך הדת פסול תומה אהבי, שזה ספק אם זה נתמה ספק או לא, אם לא, משום מה הכי באי עיבור צורה, לכן אני מבין. היה פה חטאת העוף, שנשחט, נמלט ליתר דיוק. ועכשיו, הכהן השיח דעת ממנו, יש לנו ספק, אולי זה נתמה. כשזה אומרים, אולי זה לא נתמה, אתה לא יכול לשרוף את זה היום, אבל אולי זה נתמה, אתה לא יכול להקריב את זה. שים את זה פה בלול, בין המזבח לכבש, מחר זה יהיה פסול בטוח, נשרוף את זה מחר. אז המובן, משום מה הכי באי עיבור צורה. למה? שמה יבוא אליהו ויתארנה, אולי בסוף אליהו הנביא יגיד שזה היה טהור, ואז אנחנו לא, שרפנו את זה אתמול, אנחנו סתם הפסדנו פה קודשים. אלא יאמרת פסול הגוף, אם מסך הדעת זה פסול חותמת, זה אומר שזה בדי פסול, למה לי עיבור צורה? בשמה אתה צריך לחכות שזה יהיה בטוח פסול בלינה? אתה יכול לשרוף את זה היום? והתניה, זה הכלל, כל קורבן שנפסל, שפסולו בגופו, שהפסול הוא בגוף הקורבן, שהקורבן הזה פסול, למשל, שהקורבן נטמע, יישרף מיד. היום אתה שורף את הקורבן הזה. אבל, אם הפסול, זה לא בבשר של הקורבן, אלא הפסול הוא בדם. הדם של הקורבן נטמע או נשפח, או הוא בבעלים. בעלים נטמעו, אתה לא יכול להקריב פה את הקורבן. אז אני לא יכול עכשיו לשרוף את הבשר. כי הבשר עצמו לא נפסל. מה אני עושה? תעובר צורתם. תחכה, תניח את זה. באותו לול שבין הכבש למזבח, שיעבור על זה לילה, ואז זה פסול בטוח בלינה, זה נקרא, שיעבור על זה לילה, ואז תוכל, ויוצאים לבית השריפה. עכשיו, אם מסך הדעת, זה כמו שאמר רבי שמעון בן לקיש, שזה פסול ודאי, פסול הגוף, אז למה רבי ישמעאל אומר שצריך עיבור צורה? תשרוף את זה היום, זה פסול בגופו של הקורבן. ענה ריש לקיש לרבי יוחנן, אמר לי, רבי ישמעאל, שהוא אומר שזה צריך עיבור צורה, הוא סובר שגם פסול בגופו צריך עיבור צורה. היי תנה, זה דעתו של תנה דבי רבא ברבוע הוא. זה התנה שהביאו אותו בבית מדרשו של רבא ברבוע. דאמר, שאפילו פסול הגוף, כמו למשל, פיגול. הכהן הקריב את הקורבן, ובשעה שהוא מקריב, הוא חושב שהקורבן הזה יאכל אחרי הזמן שהתורה הקציבה. התורה אמרה למשל קורבן שלמים לאכול יומיים, הוא אומר שזה יאכל ביום, הוא חושב שהוא מקריב את הקורבן, על מנת שהקורבן הזה יאכל ביום השלישי להקרבתו. שהופך את הקורבן הזה לפסול, הקורבן גופו פסול. בכל זאת, אומר אותו תנא מבית, שהביאו את דבריו בבית מדרשו של רבא בר אבוה, שהקורבן הזה אתה לא יכול לשרוף אותו היום. פיגול אתה לא יכול לשרוף אותו היום, אתה צריך לחכות למחר. אתה צריך לעשות עיבור צורה ואז לשרוף אותו. אותו עיבור צורה, אז אם כן, גם פה, כשזה, אפילו שעשה חדת זה פסול גמור, לפחות כמו פיגול, אתה לא יכול לשרוף אותו היום, אתה צריך לחכות למחר. רבי יוחנן בא וקושיה נוספת על רבי שמעון מלקיש, מה אתה אומר? שזה שהשיחו דת מהקודש, מהתרומה, זה הופך אותו לפסול ודאי, גם אם בטוח לנו שזה לא נטמע, יש לי קושיה מברייתא אחרת. קורבן, שנטמע או שנפסל הבשר של הקורבן. תכף נראה מה זה נקרא נפסל, נטמע, אנחנו יודעים מה זה, נפסל. או שהקורבן, הבשר של הקורבן יצא חוץ לקלעים, חוץ לעזרה, אנחנו יודעים שקורבן, צריך, יש בכל אופן, אם זה קודשי קודשים, כמו חטאת, אשם, עולה, אסור שהבשר יצא מחוץ לעזרה. ופה מדובר שהבשר יצא חוץ לעזרה, חוץ לקלעים. רבי אליעזר אומר, עזוב, הבשר נפסל, נפסל, אבל הדם קיים. יזרוק את הדם על המזבח. דיינו, אתה יכול להכשיר את הקורבן גם אם אין לך את הבשר. גם הבשר נפסל. רבי יהושע, דעתו דעה מפורסמת, שהוא סובר שבשביל שיהיה אפשר לזרוק את הדם של הקורבן, אתה צריך שיהיה לך את הבשר, שהבשר יהיה ראוי, בשר קודשים שהוא יהיה כשר. לכן הוא אומר, לא יזרוק. לא יזרוק. כי אם אין בשר, אין דם. אתה לא יכול לזרוק את הדם אם אין פה בשר בכשרות. אבל אפילו רבי יהושע שאומר לכהן, אל תזרוק את הדם, אם הכהן לא בא לשאול, הוא זרק את הדם של הקורבן שהבשר שלו נפסל. מודה רבי יהושע שאם זרק, הוא רוצה. הקורבן מדיעבד קשר. עכשיו אני רוצה להבין, מה זה נקרא שנפסל? נטמע או שנפסל? מה זה נפסל? מה היא נפסל, הבשר? לאו, שיש לך ספק אם הוא נטמע או לא, כי היה עסק הדעת, שנפסל בעסק הדעת. אדם שכח רגע לשמור על הקודשים. היא עמד בשלם הפסולי תומה, ואם תומר שזה חשש אולי נטמע אולי לא, היינו דמשכחת לה, דמרצי ציץ. זה הכוונה, אורצה. זאת אומרת, פיר רבי יהושע, היה אסור לכהן לזרוק את הדם של הקורבן, אם הבשר נטמע, את הדם של הקורבן, אם הבשר נטמע, או שהבשר יצא חוץ לקלעים, או שנפסל. אם נפסל הכוונה, שיש ספק אם הוא נטמע, ספק לא נטמע, אני אומר, היה אסור לזרוק את הדם על גבי המזבח. זרק את הדם? שזה יש את הציץ שעל מצח הכהן, ונשא אהרון את אבון הקודשים, זה מחפר על האבון, אבונות שקשורים לקודשים. בסדר? מובן, למה? אלא היא אמרת פסול לגוף, ואם תרצה, אם תאמר, שקורבן, בשר של קורבן, שהשיחו דעת מלשמור עליו, הוא נפסל בגופו, מה היא רוצה? איך הציץ מרצה? זה קורבן פסול לגמרי. תרצת לגמרי, אתה צודק. אם מה שכתוב כאן, שהבשר נפסל, הכוונה שהוא נפסל בגלל הסך הדת, באמת הציץ לא היה מרצה, ואם הכהן היה זורק את הדם, אגבי המזבח הציץ לא היה מרצה, אתה יודע מה הכוונה פה נפסל? לא בסך הדת. אלא מה היא נפסל? נפסל בטבול יום. אדם שהיה תמה, המתין בסבלנות ליום שבו יכול לטבול, בדרך כלל זה ביום השביעי, הלך טבל. עכשיו הוא לא נהיה טהור לגמרי, הוא עדיין בדרגת שני לטומאה, עד שיהיה לילה. עד אז הוא נקרא טבול יום, ויש לו דרגת שני לטומאה. ואם הוא נגע בקודשים, אז זה נפסל, זה הכוונה נפסל. שואל את הגמרא, רגע, אז אתה מתכוון להגיד שהוא טימא את הקודשים? היינו טמא, כתוב, נטמע או שנפסל. אם נפסל שזה נפסל בטבול יום, אז כבר כתוב שזה נטמע. מה צריכים לכתוב עוד דוגמה של טומאה? היינו טמא. ונהג, מה זה לא קושיה כל כך גדולה? תרי גב נתאמם. מדברים פה על שהקודשים נפסלו, נטמעו בשני סוגי תומות. אבל בכל אופן, המשנה במסכת תרומות, שאומרת לגבי, דיברנו על קרוב למשל, של תרומה טמאה, ששתלו אותו, והוא עכשיו מחובר לקרקע, ירדה ממנו תומעתו מצד אחד, אבל הוא אסור באכילה. שאלנו, למה הוא אסור באכילה, ומה החידוש שהוא אסור באכילה. וניסינו לתרץ כל מיני תירוצים, הבאנו את התירוץ שאמר רב ששת, שמדובר פה על על זה שהכרוב הזה נפסל בהסך הדעת, שכחו לשמור עליו, ואז אמרנו, טוב, זה לפי ריש לקיש שסובר שזה פסול הגוף, מובן למה זה אסור באכילה עכשיו אפילו לכהנים, אבל לפי רבי יוחנן שאומר שכל הפסול שתרומה שהסיחו ממנו דעת נפסל, זה בגלל שחושים אולי זה נטמע, אולי לא, אבל כאן ודאי זה לא נטמע. איך אני יודע שזה לא נטמע? כי זה הרי מחובר לקרקע כששתלת אותו. דבר מחובר לקרקע לא נטמע, אז אם כן, למה שיהיה אסור לכהנים לאכול? כסליק רבין, שרבין שמע את כל המהלך הזה שלמדנו עד עכשיו, הוא למד הכל טוב, והוא עלה לארץ ישראל. הוא הגיע לארץ ישראל, אמרה לשמעתי כמיד רבי ירמיה. הוא אמר את הביור של רב ששת לפני רבי ירמיה. דבר פה אסורים לאכול, כשהתרומה נפסלה בסך הדעת. כשרבי ירמיה שמע את זה, אמר, בבלי טיפשי. הבבלים, שאפילו לתרגם את זה, זה רק רבי ירמיה יכול לומר. אבל הם לא אשמים. משום דיית וי בער עדך שאוכה. כיוון שהם יושבים בארץ חשוכה, שזה בבל, שזה עמוק. אמרית ושמת את הדמך שחו. אז הם אומרים שמועות חשוכות. וואה. אומר רבי ירמיה, זה פירוש, ככה מסבירים משנה. הם בבבל שם, הכל חשוך. כמו שאמרנו בתחילת השיעור, רבי ירמיה בעצמו, אותו רבי ירמיה אומר במסכת סנהדרין דף כ"ד, שהפסוק באיכה במחשכים הושיבני כמיתי עולם, נאמר על תלמוד בבלי, שבבבל הם היו במחשכים. יש ריטווה מאוד יסודי במסכת יומא דף נ"ז. אנחנו יודעים שיש התבטאויות במרחבי הש"ס של אמוראים מארץ ישראל שמאוד מאוד דחו את דברי החכמים שבבבל. אם זה פה שאתם אומרים שמועות חשוכים, כמו שאמרנו, כמו שידוע שרבי זיירה, הגמרא מספרת, דיברנו על זה בתחילת השיעור בדף פה, מסכת בבא מציע, שהוא ישב 100 תעניות לשכוח את התורה שבבבל. יש עוד ועוד מקומות. הריטווה מביא שם בשם הרמב"ם, שזה באמת נכון, שאלה שלומדים, אלה שהיו בבבל, הטעמים של ההלכות לא היו כל כך ברורים להם. ולכן, השמועות שלהם לא היו ברורות כמו שצריך. אבל, זה לא היה בכל התקופות. אנחנו יודעים שהרי היום אנחנו לא לומדים את התלמוד של בני ארץ ישראל בעיקר, אלא את התלמוד של בני בבל. למה? הוא אומר, הרמב״ם כותב בתשובה, שזה היה דווקא בתקופות של רבא, רב יוסף, אביי, רבא. אז בבני בבל השמועות שלהם היו חשוכות. למה? כי היו שם צרות, היו שם שמדות, לא נתנו להם מנוחה בבבל. אז הם לא יכלו ללמוד כמו שצריך. ולהגיד צברות כמו שצריך. אבל בהמשך, בזמנו של רבשי, שהוא מסדר התלמוד בבלי, כבר היו עלמי מנוחות. מצד שני, הם היו מחדדים זה את זה, אנחנו יודעים שתלמוד בבלי יש התקפות, קושיות וחידודים. כל אחד היה מחדד שם את השני, לכן בסוף התלמוד בבלי יצא באמת שמועה ברורה. בכל אופן, אז מה התשובה בדברי המשנה? למה אנחנו אומרים על אותו, נאמר, דיברנו על כרוב, של תרומה שהיה תמה וזרעו אותו, הוא נטהר אבל הוא אסור באכילה. למה הוא אסור באכילה? אז הוא אומר ככה, לא שמיע לכועד דרבי שמעון בן לקיש, שמע משמי דרבי הושעיה, הוא אומר הלכה, לגבי המצווה כל כך שמחה, אנחנו עושים שמחת בית השואבה בחג הסוכות, זכר לשאיבה ששאבו בסוכות מים מהשילוח, בשביל לנסח מים על גבי המזבח. כל השנה היו מנסחים יין, אבל בחג הסוכות היו מנסחים מים. בחג הסוכות הרי נידונים על המים, כמה מים יהיה השנה וכדומה. אז מנסחים יין, מנסחים מים על גבי המזבח. היו עושים שמחה גדולה, שמחה בית השואבה. והמאה החג האלה, זה נקרא מאה החג, שנטמעו. המים, עכשיו, מה עושים? רוצים לתאר את המים האלה? אם השיקם, איך מתארים מים? אתה לא יכול לטבול את המים. אז מה אתה עושה? אתה עושה השקה, דיינו. אתה לוקח את המים, מחבר אותם, משיק אותם עם מקווה. ואז המים נתארים. אז אם הוא תיאר אותם, ואחר כך הקדישן, אחר כך הוא הקדיש את זה בשביל מים, לניסוך המים בסוכות, אז תיאורין, אתה יכול לתאר את זה. אבל כאן הוא נותן את היסוד הגדול, שזה מבאר את דברי המשנה, אחרי שהקדישן, אחרי שהמים של ניסוך המים הוקדשו כבר, בשביל ניסוך המים, אם הם נטמעו, אתה לא יכול לתאר אותם. על ידי השקה. אם קודם כל הקדישן, ואחר כך אם משיקן זה לא מועיל, טמאים. נשאלת השאלה, מכדי, זריעה נינהו. למה? הרי בפועל, כשהוא עושה השקה, הוא בעצם עושה פה זריעה, עדיין הוא מחבר. את המים שנטמעו, עם מים של מקווה. מה משנה אם זה היה מוקדש קודם או שזה לא היה מוקדש קודם? מה לי שיקן ואחר כך הקדישן, ומה לי אם זה כבר היה מוקדש ואחר כך שיקן, הקדישן ואחר כך שיקן? אתה רואה שיש הבדל. אתה רואה שכל הדין של השקה שמתאר, כל הדין של זריעה שמתאר, זה דווקא כשזה לא קודש. אבל קודש לא נתאר על ידי זריעה. על מה? אין זריעה להקדש. מעלה עשו בהקדש, שלא מועיל לתאר אותו על ידי זריעה, על ידי השקה. כמו שאתה רואה לעניין מים, של מי ניסוך המים בחג הסוכות, שאם הם כבר מוקדשים לניסוך המים, גם אם הם נטמעו, אתה לא יכול לתאר אותם על ידי השקה, על ידי הזרעה. כך אותו דבר חינם לעניין שתילים של תרומה שנטמעו, אין זריעה לתרומה. אתה יכול להגיד שהכרוב הזה נהיה טהור שהוא לא מטמא. אבל להגיד שהכרוב הזה, שהוא תרומה בעצם, להגיד שהוא טהור שאפשר לאכול אותו, לעניין תרומה הוא לא נהיה טהור. הוא נשאר בתומעה כזאת שאסור לכהנים לאכול מהתרומה. אסור לכהנים לאכול את הכרוב הזה או את הירק הזה, אפילו ששתלו אותו. יתיב רב דימי ישב. וכאמר לה להשמעת, אמרת השמועה של רבי יושעיה, שאמר, מים של ניסוך המים, אם הם כבר הוקדשו, אתה לא יכול לתאר אותם על ידי השקה. אמר לה אביי, הקדישן בכלי כאמר? אנחנו יודעים שיש שני שלבים שמקדישים קודשים. יש את המקדיש, זאת אומרת, שמע, זה יהיה קדוש, בפה. זה קדושה ברמה נמוכה. אחרי זה, כשאתה מכניס את זה לתוך כלי שרת מבית המקדש, שהוא הוקדש לבית המקדש, זה קדושה גבוהה יותר. זה נקרא קדושת הגוף מאז ועלה. עכשיו, שואל אביי, האם כשכתוב שאחרי שהקדישו את המים של ניסוך המים, כבר אי אפשר יותר לעשות בהם את הטהרה על ידי השקה, האם דובר פה שהקדישם בקליק, שהוא הקדיש את זה בקדושה חמורה כאמר? ואז אי אפשר לעשות עזרה, אי אפשר לעשות השקה, לתאר את זה ככה. אבל אם הוא רק בפה, לקח מים מהשילוח, והוא אמר, זה הולך להיות למים של ניסוך המים. אולי אז לא עבוד רבנן מעלה? לא החמירו ואמרו שכאן אי אפשר יותר לעשות השקה? או דילמה, שגם אם הוא יקדיש בפה, נמי עבוד רבנן מעלה, גם שם החכמים עשו מעלה שאי אפשר לתאר אותו על ידי השקה. אמר לי, אז רב דימי ענה לאביי, זו לא שמעתי, אני לא שמעתי תשובה מדויקת על השאלה שאתה שואל, האם כשהקדישו מים בפה זה גם כן נמצא במעלה כזאת שאי אפשר כבר לתאר אותו על ידי השקה. כיוצא בשמעתי שאפשר להקדיש בפה, שגם אם מקדישים בפה יש את המעלה הגדולה לעניין קודשים. ואמר רבי אבאו, אמר בשם רבי יוחנן, ענבים שנטמעו. ענבים נטמעו עם דרכן. ואז הוא הוציא מהם את המיץ, בלי שהם יהיו טמאים, אז הוא נאמר פחות מקביצה, שחט כל פעם פחות מקביצה, ואז יוצא שהמשקין שיצאו לא נטמאו מהפרי, כי הפרי הזה הוא פחות מקביצה, ואוכל פחות מקביצה לא מטמא. אם הוא דרך אותם, והוציא את היין מהפרי, הטמא, ואחר כך הקדישם, תיאורי. היין הזה אפשר אפילו לעשות איתו נסוך היין. למה? כמו שאמרנו, היין הזה לא נטמע אף פעם. כי לפי דעתו של רבי יוחנן, כשיש לך מיץ בתוך הענבים, זה לא נחשב שזה חלק מהענבים, זה נחשב כמו שקית שיש בפנים מיץ. זה לא חלק מהענבים עצמם. אז ואם יש לך פה ענב בגודל פחות מכביצה, ואתה סוחט אותו, אפילו אם הוא טמא, אתה סוחט ממנו את המיץ, הוא לא יכול לטמא את המיץ. למה? כי אוכל פחות מכביצה לא מטמא. הענב הזה הוא אוכל פחות מכביצה, הוא לא מטמא את המיץ. עכשיו, כל זה שאנחנו אומרים שהמיץ, דהיינו היין שיוצא מהענבים הטמאים, שהוא טהור, ואפשר אפילו לעשות איתו ניסוך היין, לנסח איתו על גבי המזבח, זה דווקא מדובר שהענבים, קודם הוא שחט אותם, בתור חולין, אחרי שכבר היה לו יין, הוא הקדיש את היין בשביל ניסוך היין. אז אפשר להשתמש עם זה. אבל אם הקדישן ואחר כך דרכן, אם הוא קודם כל הקדיש, ואחר כך הוא שחט את המיץ, תמיים. חכמים עשו מעלה מיוחדת בקודשים שהמיץ שיוצא מפירות טמאים, למרות שלא אמור להתאמה, הוא נטמע אם הפירות האלה הם קדושים. אז אם כן, יש לנו כבר דוגמה שנייה שעשו מעלה מיוחדת בקודשים. דוגמה ראשונה, לעניין זה שאי אפשר לעשות השקה לתאר מים שהוקדשו לניסוך המים. דוגמה שנייה, שאי אפשר לומר שהמשקין שיוצאים מפרי טמא יחשבו תאורים אם זה כבר היה מוקדש לפני כן. טוב, עכשיו אומר רב דימי לאביי, בוא ננסה לתרץ פה מההלכה הזאת של רבי יוחנן את השאלה שאתה שאלת, האם מה שכתוב שרבי יושעיה אומר שאי אפשר לתאר מים של ניסוך המים על ידי השקה, האם זה נאמר גם כשרק הקדשתי בפה את המים האלה? בוא ננסה לתרץ את השאלה הזאת. והענבים, דקדושת פה נינהו, הרי, מה אתה עושה עם הענבים האלה? יין. את היין הזה, מה אתה תעשה איתו? אתה תנסח איתו על גבי המזבח. אין כלי שרת שבו מכניסים את היין של ניסוך היין. אלא יש כלי שרת רק למזבח עצמו. אבל ליין של ניסוך היין לא היה כלי שרת מיוחד. אז תמיד יין של ניסוך היין, כשמקדישים אותו, זה אף פעם לא יהיה קדושת שנתקדש בתוך כלי. תמיד זה קדושת פה. שאתה הקדשת אותו בפה, שזה יהיה לניסוך היין. ובכל זאת אפילו, אחי עבוד רבנן, מעלה, אתה רואה שרבנן עשו מעלה בקודשים, אפילו בקודשים כאלה שהקדישו אותם בפה, לא בכלי, גם בהם יש את המעלה. אז יש לך תשובה גם לשאלה ששאלת לגבי ניסוך המים. האם אי אפשר לעשות להם השקה עצם זה שהקדישו אותם בפה, או רק אחרי שהכניסו אותם בתוך כלי שרת? אתם רואים פה שאפילו בפה, אם הקדישו את זה בפה, זה כבר מעלה גדולה שאי אפשר לתאר אותם יותר על ידי השקה. דוחה רב יוסף את הראיה, זה לא ראיה. אמר רב יוסף, ענבים כאמרת, מה אתה רוצה להוכיח מהדין של ענבים? זה לא דומה. אחה, מדובר פה בענבים של תרומה עסקינה. לא מדובר פה שהוא הקדיש את הענבים לצורך נסחים. שאז תגיד שזה לא קדושת זה לא קדושה חמורה של כלי. מדובר פה שזה ענבים של תרומה. וענבים של תרומה, עצם זה שאתה מקדיש את זה בפה, זה כבר כמו שהכנסת אותו בתוך כלי שרת. כי בעצם הפכת אותו לתרומה, זה תרומה, זה קודשים מהתורה. קדושת פה דדהו כקדושת כלי דמי. בתרומה, כשאתה מפריש את זה בפה, זה כמו שאתה הכנסת את הקודשים לתוך כלי. אותה דרגת קדושה, זה קדושת הגוף. אבל הני, לעומת זאת מים, של ניסוך המים, ששאלנו האם כשיש מעלה מיוחדת לקודשים שאי אפשר לעשות השקה ולתאר את המים, זה נאמר אפילו שהוא רק קדיש את המים האלה בפה, או לא, יכול להיות שבאמת לא, כי הרי דבעי כלי, כי הרי את המים האלה בשביל להקדיש אותם, אתה צריך לשים את זה קודם בכלי שרת. אז אם כן, בפה לא עבוד רבנן מעלה, יכול להיות שאם הוא רק קדיש את זה בפה ולא שם את זה בתוך כלי שרת, יכול להיות שבאמת אין את המעלה הזאת, וכן אפשר לתאר את המים האלה על ידי השקה בלבד. עכשיו מדייק את הגמרא, רבי יוחנן אומר שאם דרכן, אדם יש לו ענבים טמאים, הוא רוצה להוציא מזה מיץ, אז אם קודם כל הקדיש את הענבים בשביל לעשות מזה יין לניסוך היין, ואחרי זה דרך להוציא מזה את המיץ, אז המיץ שיוצא ממנו טמא. אבל אם קודם דרכן, אם הוא קודם דרך על הענבים, ואחר כך, אחרי שהיה לו מיץ, הוא הקדיש את זה בשביל ניסוך היין, תיאורים. ואנחנו אמרנו שמדבר פה כמובן שהוא סוחט פחות מקביצה כל פעם, לוקח ענבים פחות מקביצה וסוחט, כי אם יש פה ענבים בגודל של קביצה, אז ענב תמה בגודל של קביצה, ענבים בגודל של קביצה, מתמים את המשקים. אז הם אומרים תמה. עכשיו כאן לא כתוב את ה... אבל זה לא כתוב כאן מפורש, שמדובר פה פחות מקביצה, אז הגמרא מדייקת מה, ואפילו טובה, גם אם יש כאן הרבה ענבים, הוא יכול לדרוך את כולם יחד, הרי... ומי אמר רבי יוחנן אחי, וכי רבי יוחנן אמר שאם יש לי ענבים טמאות, ענבים שנטמאו, אני יכול לסחוט מהם את המיץ, אפילו בכמות יותר מקביצה, והמיץ הזה יהיה טהור? למה הוא יהיה טהור? והרי אמר רבי יוחנן, ענבים שנטמאו, אם הוא רוצה שהמיץ שיצא מהם יהיה טהור, זה אפשרי, אבל הוא צריך לדאוג שהאוכל, הטמא, יהיה פחות מקביצה, כדי שהוא לא יטמא את המשקה שיוצא ממנו. לכן, דורכן, כל פעם כמות קטנה, פחות פחות מקביצה. אז אם כן, למה פה נראה שאפשר לדרוך גם את כל הענבים יחד? תרץ את הגמרא, תירוץ ראשון, נכון, באמת לא מדובר פה שהוא דורך את הכל ביחד. היא בהתאם, החינמי, שהוא דורך את זה פחות פחות מקביצה, כל פעם הוא דורך ענבים פחות משיעור של קביצה. מכיוון שלפי רבי יוחנן, המשקה לא נחשב שהוא חלק מהפרי. הפרי עצמו טמא, אבל המשקה לא טמא. אבל מכיוון שהוא לוקח פירות פחות מקביצה וסוחט אותם, אז אם כן יוצא שהפירות האלה לא יכולים לטמא, כי פרי פחות מקביצה לא מטמא, אז המשקים נשארים טהורים. והיא והתאימה, תירוץ שני. הטעם, מתי רבי יוחנן אמר שצריך לדרוך כל פעם אוכל פחות מקביצה כדי שזה לא יטמא את המשקה? כי הפרי הוא בדרגת שני לטומאה. ולכן הוא יכול... אם יש לך פה יין, אם יש לך פה יין, הוא יכול לטמא אותו. דנג אילאו בראשון, הענבים נגעו בראשון לטומאה. דהבי לאו אין הוא, הענבים עצמם נהיים שני לטומאה. והם יכולים לטמא את היין כשהיין ניגע בהם. לעומת זאת, הכה, פה מדובר דנג אי בשני. מדובר פה שהענבים האלה, מדובר פה הרי תרומה, תרומה יכול גם להיות שלישי, היין של תרומה יכול להיות גם שלישי לתרומה. אבל כאן, מה שאנחנו אומרים שאפשר לדרוך את כל הענבים יחד, ואנחנו לא חושבים שהמשקה יתאמה, כי מדובר פה בענבים של תרומה שהם עצמם בדרגת שלישי לתרומה, הם לא יכולים לתאמה עכשיו שום דבר. אז לכן לא אכפת לי שזה יהיה בכמות יותר מקביצה, כי תרומה שהיא שלישי לתרומה לא עושה רביעי בתרומה, אז היין לא יהפוך להיות רביעי. כי פה מדובר שהענבים נגעו בדבר תמה שהיה תמה בדרגת שני לתומה, והם עצמם נהיו שלישי, כי כשדבר טהור נוגע בשני, הוא הופך להיות שלישי. אם זה תרומה כמובן שיכולה להיות שלישי, ואבי לו הוא שלישי, אבל תרומה שהיא שלישי לא יכולה לתמה תרומה אחרת לעשות אותה לרביעי. לכן, הפירות האלה הם שלישי לתומה, אבל רק הפרי נטמא, המשקה לא. אתה סוחט את המשקה מתוך הפרי, המשקה נשאר טהור. למרות שהוא נוגע בפרי, ואפילו אם נוגע בפרי יותר מקביצה, הפרי לא יכול לטמא אותו, כי הפרי עצמו, כל הדרגה טומאה שלו זה רק שלישי לטומאה, והוא לא יכול לטמא את המשקה. בכל אופן, עד לפה למדנו שתי דוגמאות שעשו מעלה מיוחדת בקודשים. דוגמה ראשונה לעניין מים של ניסוך המים, שאי אפשר לתאר אותו על ידי השקה. דוגמה שנייה שראינו, לעניין ענבים שהוא דרך אותם, הוא דרך אותם לעניין, הוא דורך את הענבים שלוציא מהם יין, אז אם הוא קודם כל הקדיש את הענבים לצורך ניסוך היין ואחר כך שחט אותם, אז אי אפשר לנסח עם זה את היין, כי עשו מעלה מיוחדת לקודשים. דוגמה שלישית מביאה הגמרא שעשו מעלה מיוחדת לקודשים, אמר רב האפנן המתנינה. שאפילו קדושת פה, שהקדישו דבר רק בפה, בלי כלי, יש לו מעלה מיוחדת של קודשים. יש ברייתא לעניין פרה אדומה, שאפר פרה אדומה, מערבבים את זה עם מי מעיין. הפסוק אומר, ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת, אפר פרה אדומה, ונתן עליו מים חיים אל כלי. זאת אומרת, דבר ראשון, לוקחים כלי, ממלאים אותו במים של מעיין. עכשיו, יש פה לכאורה דיוקים סותרים. מצד אחד כתוב, ונתן עליו, על האפר של פרה אדומה, מים חיים ישר אל כלי, חיים אל כלי, שתהיה חיותן בכלי. דהיינו, שיקח כלי, ועם הכלי עצמו ישאב את המים מהמעיין, שהמים של מעיין נקראים מים חיים, שהמים החיים של המעיין ייכנסו ישר לתוך הכלי. עכשיו, הפסוק כתוב, ונתן עליו מים חיים. הכוונה, מאיפה הוא נתן? על מתלושים נינהו, שכבר המים נמצאים בכלי אחד, והוא שופך מהמים של המעיין לכלי שבו הוא רוצה לשים את האפר של הפרה האדומה. אם ככה נשאל את השאלה, והמחוברים נינהו, הרי מקודם דרשנו שצריך שיהיה חיים אל כלי, שהמים צריכים להיות מחוברים למעיין כשאתה מכניס אותם לתוך הכלי. בעצם יש פה דרשה סותרת, דיוק סותר. מצד אחד מזה שכתוב ונתן עליו מים חיים, זה אומר שהיה פה מים בתוך כלי, מים של מעיין, ומהכלי הזה אתה שופך אותו לתוך הכלי ששם אתה רוצה לשים את האפר פרה אדומה. מצד שני כתוב שאתה צריך לקחת את המים לכלי של האפר פרה אדומה ישר מהמעיין. אז שתי הדיוקים האלה לכאורה סותרים. אלא מה שכתוב ונתן, זה הדיוק שהוא דיוק אמיתי. שאפשר בשביל האפר פרה אדומה למלות מים שלקחו בכלי ממעיין, לשפוך מהכלי הזה לתוך הכלי ששם הולכים, ששם מערבבים את המים עם האפר פרה אדומה. זה שכתוב שצריך לקחת ישר מהמעיין לתוך הכלי שבו מערבבים עם האפר פרה אדומה, זה מעלה שעשו בקודשים. אבל, ומה שלומדים את זה מפסוק, חיים אל כלי זה רק אסמכתה. הסמיכו את זה על פסוק, אבל זה לא באמת מקור מהפסוק. הכי נעמי, אותו דבר גם לגבי שתילים של תרומה שנטמעו, שאתה הולך ושוטל אותם, אז עדיין, אומנם זה נהיה טהור, אבל עדיין לעניין תרומה זה יהיה אסור באכילה לכהנים, זה בגלל מעלה מיוחדת שעשו חכמים בקודשים, לא להתיר את זה לכהנים תרומה כזאת באכילה כמו שראינו. דוגמה רביעית שאנחנו רואים שחכמים עשו מעלה מיוחדת בקודשים. אמר רב שימי בראש יפנן המתנינה, שעשו מעלה בקודשים. אדם שהיה עליו נגע צרת, אז הוא נטמע, ואחרי זה, כשהנגע צרת נהיה בו סימני טהרה, והכהן מתאר את הנגע צרת, אז שבעה ימים יש עד שהמצורה נטהר. עכשיו, ביום השביעי לטהרתו, כתוב שהוא הרי צריך לטבול, טבל ועלה, באותו רגע הוא כבר נקרא טבול יום. עד הלילה, ואז הוא נטהר עד שהוא יצטרך להביא קורבן. אך אוכל במעשר שני כבר, מיד. אבל הוא עדיין אסור לו לאכול תרומה. מתי יהיה מותר לו לאכול תרומה? רק אחרי שהוא לא יהיה טבול יום, רק בערב. כשיהיה לילה, משערב שמשו, אוכל גם בתרומה. מה עם קורבנות? אסור לו עדיין לאכול. למה? כי מצורע צריך ביום השמיני לטהרתו להביא קורבן. אבל בקודשים לא. נשאלת השאלה למה לא, והמי הרי טהור הוא. אחרי שהוא טבל ונהיה לילה, הוא נהיה טהור, אז למה הוא לא יכול עדיין לאכול קורבנות? אלא מה רואים פה שהחכמים עשו מעלה מיוחדת שהוא לא יכול לאכול קודשים עד שהוא יביא את הקורבנות של המצורע מחר בבוקר, ביום השמיני בבוקר. עכשיו, פה זה לא מעלה של חכמים, פה זה מעלה מהתורה. התורה כותבת שרק כשהוא מביא קורבנות של מצורע, אז הוא יכול לאכול קודשים. אתה רואה שלעניין קודשים עשו מעלה. אך נעמי, גם לעניין תרומה, שהיה לו תרומה טמאה והוא שתל אותה. נכון שזה שהוא שתל את התרומה היא נטהרה, אבל מה עשו מעלה מיוחדת בתרומה, שהכהנים יעשו להם לאכול את התרומה הזאת. דוגמה חמישית שרואים שעשו מעלה בקודשים, אמר רב אשי, אף עננה מתנינה. הברייתא אומרת לגבי קורבן שלמים. אדם יכול להתנדב להביא קורבן שלמים. קורבן שלמים, מה שמיוחד בו, שהבשר נאכל לבעלים, רק צריך לאכול את זה בירושלים, תוך יומיים. שני ימים ולילה אחד. אז כתוב לעניין קורבן שלמים, והבשר, כל טהור יאכל בשר. מה צריך לכתוב והבשר? תגיד, כל טהור יאכל בשר. המילה והבשר באה כדי לרבות את העצים של המערכה, ששמים על המזבח בשביל להבעיר את האש של המערכה, והלבונה של הקטורת, שלמרות שזה לא אוכל, בכל זאת הוא מקבל תומה. נקרא חיבת הקודש מכשרתן לקבל תומה. שאת השאלה, עצים ולבונה, איפה שמענו שזה נטמע? הרי זה לא אדם, זה לא כלים, זה לא אוכלים, זה לא משקים. כל דבר שהוא חוץ מארבעת הקטגוריות האלה לא מקבל תומה. איך עצים ולבונה מקבלים תומה? איך עצים ולבונה בני יתאמו יינינו? אלא אתה יודע למה הם נטמעים? מעלה עשו חכמים בקודשים, שהם נטמעים בחיבת הקודש מכשירה אותה מקבל תרומה. אחה נעמי, אותו דבר לגבי תרומה, אתה שואל אותי, איך יכול להיות שהתרומה שהייתה טמאה, עדיין, אחרי ששתלו אותה, היא עדיין אסורה באכילה לכהנים? התשובה היא כי עשו מעלה מיוחדת, בעניין קודשים, שהזריעה לא מתירה לאכול את התרומה הזאת, אפילו ששתלו אותה והייתה מחוברת לקרקע, והתרומה ירדה ממנה, עדיין עשו מעלה מיוחדת בתרומה הזאת, שהכהנים יעשו להם לאכול מהתרומה, ועד כאן הדף למד דלת.